שלום לכם. אנחנו רוצים לעסוק בסוגיה אחת מתוך דמותו של חזקיהו, מתוך תקופתו של חזקיהו, כי תקופת חזקיהו כשלעצמה היא תקופה שאם רוצים באמת לעיין בה נדרשים שיעורים רבים, ושיעור אחד אפשר לנגוע לפחות בסוגיה אחת. תעבירו ביניכם, יש, הכנתי טבלה שנותן איזשהו סדר, בבקשה, איזשהו סדר לגבי ימי חזקיהו בכלל. אחת הסוגיות, אני אומר באופן כללי בנביאים, אם אתה רוצה לקבל תמונה בהירה של התמונה כוללת, הרי ישנן נבואות שמופיעות בספר מלכים ובדברי הימים ובישעיהו ובמיכה, ואם אתה רוצה לקבל תמונה כוללת אתה צריך בעצם לצרף את כולם, לא כל הנבואות עם תאריכים. חלק מהנבואות אתה צריך לנסות למקם על פי תוכנם, על פי מה שמוזכר שם, ובהתאם לזה לקבל איזשהו סדר כולל. בטבלה אין תאריכים מוחלטים, כי זאת סוגיה נוספת, כלומר איך להתאים את התאריכים הפנימיים לתאריכים, תודה, לתאריכים כוללים שהם מקבילים למאורות היסטוריים חיצוניים. לא עשיתי את זה כאן. על מנת להבין משהו בימי חזקיהו צריכים להקדים בכל אופן כמה וכמה משפטים לגבי אביו אחז. המציאות של אחז היא מציאות מאוד מאוד קשה. נקדים ונאמר שבאותה תקופה אשור היא המעצמה העולמית. מלך ישראל, כדאי שנפתח את מלכים ב' בפרק י"ז, הוא נקרא יחדיו כמה פסוקים וזה כבר יספיק לנו לקבל את התמונה של ימי אחז. אני במלכים, סליחה, במלכים ב' בפרק ט' ז', מלכים ט' ז' יותר, בשנת 17 שנה לפקח בן רמליהו מלך אחז, בן יותם מלך יהודה, בן 20 שנה אחז במולכו, 16 שנה מלך בירושלים, ולא עשה ישר בני אדוני לאוהב כדוד אביו, וערך בדרך מלכי ישראל, גם את בנו העביר באש כתועבות הגויים אשר הוריש אדוני אותם מפני בני ישראל. בסוגריים, בנו זה חזקיהו. הגמרא אומרת שאימו סחתו בשמן סלמן רב, וזה מה שהציל את חזקיהו. אבל תחשבו רק, לסבר קצת את האוזן, מלך ישראל לוקח את הבן שלו, שורף אותו למולך, ומה העם אמור לחשוב? מה כולם חושבים? מי זה המלך הזה? ויזבח ויקטר בבמות ועל הגבול את הכל הצרענן. אז יעלה רצין מלך הרם ופקח בן רמליהו מלך ישראל ירושלים למלחמה, ויצורו על אחז ולא יכלו להילחם. כלומר, מלך הרם ומלך ישראל ביחד עושים ברית נגד מלכות יהודה. אגב, בפסוקים בדברי הימים באותה מלחמה, המחיר שמוזכר שם זה 120 אלף הרוגים ביהודה ו-200 אלף שבויים. מי שרוצה לקבל קצת מושג על מושג אחדות ישראל, שקצת יעיין בפרק. כן, אני מדבר על הרי יש ברית שבין ארם לבין ישראל כנגד יהודה. ביהודה נהרגים 120 אלף איש. נשבים 200 אלף איש. טוב, אני מדלג עכשיו כמה פסוקים. פסוק ח', ויקח אחז את הכסף ואת הזהב ונמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך, וישלח למלך אשור שוחד וישמע אליו מלך אשור, ואל מלך אשור אל דמשק ויתפסיה ויגליה קירה ואת רצין אמית. אני דילגתי על פסוק חשוב ביותר, סליחה, על פסוק ז', וישלח אחז מלאכים לתגלת פלסר מלך אשור לאמור, עבדך ובנך אני, עלה והושיעני מכף מלך הרם ומכף מלך ישראל הקומים עליי. מלך ישראל או מלך למלך העולם של אז, עבדך ובנך אני. אני עבד שלך. כלומר, הפתרון של אחז להתמודד עם המצור של הרם ושל ישראל, זה לפנות למעצור לו ולהגיד, בוא תציל אותי. עכשיו, זה לא תציל אותי באופן כללי. זה עבדך ובנך אני. אני עבד שלך. אני מדלג על חלק גדול מן הפסוקים בגלל קוצר הזמן, אבל בפסוק י' ואילך המלך אחז יקרא תגלת פי עשר מלך אשור דומשק, וירא את המזבח אשר בדמשק, וישלח המלך אחז אל אוריה הכהן את דמות המזבח תבניתו לכל מעשהו, ויבן אוריה את הכהן את המזבח ככל אשר שלח המלך אחז מדמשק, כן עשה אוריה הכהן עד בוא המלך אחז מדמשק. כלומר, מזבח לאלוהי דמשק מועתק בירושלים בבית השם. בית השם הרגיל נסגר ויש מזבח לאלוהי דמשק. שם המלך בעצמו, בפסוק י"ג, ויקטר את עולתו של המלך, מתחתו ויזרוק דיסקו ויזרוק דם שלמים, אשר עולה מזבח לאלוהי דמשק. בהמשך הפרק, בפסוק י"ז, ויקצץ המלך אחז את המסגרות המכונות, ויסר מעליהם את הכיור, ואת הים הוריד מעל הבקר הנחושת אשר תחתיה, ויתן דול מרצף את אבנים, ואת מוסך השבת אשר בנו בבית, ואת מבוא המלך חיצונה יישא בית אדוני מפני מלך אשור. הורדת, אין לנו זמן כרגע להאריך בזה, אבל קיצוץ המסגרות והמכונות, והורדת הים מעל בקר הנחושת, זה יותר מרמז לסילוק שכינה. הבקר זאת המרכבה שחונה בחצר, ועכשיו מורידים את הים מעל המרכבה, וזהו, אלו דברי אחז. נסכם אותם בקצרה. מציאות מדינית בלתי אפשרית של מצור גדול, יש גם בדרום, יש גם פלישתים, לא הבאתי את כל התמונה שצריך להביא אותם מדברי הימים גם. אחז לא רוצה שום קשר עם ישעיהו, שמציע לו אות, וישעיהו פרק ז', מי שמכיר, אחז לא מוכן לקבל אות, והכתובת שלו לפתור את הבעיה הבינלאומית זה לפנות למעצה מולה ולהגיד לה, הנה, אני שלך, אני עבד שלך, בוא, תעשה בי מה שאתה רוצה. בכל התקופות, ואני חושב שזה מאוד חד כאן אצל אחז, השיעבוד המדיני כרוך גם במחיר רוחני. ואחז בוחר, לא כתוב שמישהו הכריח אותו, להגיע לדמשק, לראות את המזבח שם, ולהעתיק כדוגמתו בבית השם בירושלים. זאת הירושה שחזקיהו מקבל. אני מזכיר, הגמרא בפסחים שדנה בדברים ש... הודו לחזקיהו, לא הודו לחזקיהו, אחד הדברים זה שגרר את עצמו את אביו, ועל זה הודו לו חכמים. למה? כי זה היה מעשה ראוי. מי שלראשונה מכניס עבודת מולך בירושלים, אני אזכה לכם, ודאי שלפי הרמב"ן עבודת מולך זה לקחת את הילד, לשרוף אותו באש כחלק מפולחן, כחלק ממונה שאולי זה יועיל. זה מה שאחז לראשונה, הוא המלך הראשון, אחריו באים מנשה, יהויקים, תקופות יותר מאוחרות. הראשון שעבודת מולך בממלכת יהודה הוא אחז. הראשון שבונה מזבח לאלוהי דמשק הוא אחז. אחר כך מנשה יכניס פצל, צלם להיכל. זה בתקופות יותר מאוחרות. אבל הוא הראשון. אבל המלכות של אחז היא קשה ביותר. זאת הירושה שמקבל חזקיהו. כשחזקיהו עולה לשלטון, יש לנו נבואה מאוד מעניינת ומפורסמת בישעיהו בפרק ת'. ישעיהו פרק ת', אני מתחיל בפסוק א'. ההם ההולכים בחושך ראו אור גדול יושבי בארץ צלמוות, אור נגע עליהם. אני מדלג לפסוק ה', כי ילד יולד לנו, בן ניתן לנו, ותהיה המשרל שרמו ויקרא שמו פלא יועץ אל גיבור רביעד שר שלום. למרבה המסור לשלום אין קץ על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה. מעתה ועד עולם קינת אדוני צבאות תעשה זאת. הראשונים על אתר מסבירים מדובר על חזקיהו. בא נביא ומבשר שמי שהולך בחושך ראו אור גדול, אור גדול הוא חזקיהו, הוא הילד שנולד עכשיו. הילד הזה, יש ייעוד מאוד מדויק לילד הזה, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך לסעד את הממלכה במשפט ובצדקה. זה ייעודו. במילים אחרות, התיקון החברתי, הרוחני של ממלכת יהודה בפנים, זה ייעודו של מלך של חזקיהו. ובאמת, ומי שרוצה להסתכל בטבלה יכול לראות את הדברים, לא נספיק לראות אותם בפנים. בדברי הימים יש תיאור מדהים של התחלה של חזקיהו. חזקיהו מתחיל קודם כל בביאור עזרה במקדש. יש פה חנוכה מחדש של המקדש. אם המקדש נסגר, אם עובדים בו ללוהי דמשק, צריך לפתוח מחדש את המקדש, לבאר את העבודה זרה ולפתוח את המקדש. זאת הפעולה הראשונה. הפעולה השנייה שחזקיה עושה, שעושה פסח. פסח גם עם נציגי ממלכת ישראל, שהיא לפני התפוררותה, עושה פסח גדול, בזה דווקא חזה לא הודו, לא? כי איבר את ניסן וניסן אומרת הגמרה, הוא לא הודו לו על דבר הזה, אבל המגבה שלו הייתה לאחד גם את ממלכת ישראל, שגם היא תהיה שותפה בפסח. פסח בהגדרה זה מעמד של קריטת ברית עם הקדוש ברוך הוא, וזה עניינו של חזקיהו, לכרות ברית עם הקדוש ברוך הוא. עכשיו יש פה דבר חדש, על רקע ימי אחז נחרטת ברית, קריטת ברית עם ישראל כולו, עם הקדוש ברוך הוא במקדש. הפסוק ממשלי, אולי נציץ רק בפסוק במשלי בפרק כ"ה. אתה אומר לי? נכון. במציאות שאצל אחז אמרנו שלא רק שהוא לא רוצה לשמוע בקול הנביא, אלא ככל הנראה גם יותר מזה. מה כתוב אומר? גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. זאת אומרת, החזרת התורה, החזרת הנבואה למעמד הקודם. ואין ספק שבדבר הזה, גם בביאור העבודה זרה, גם בחנוכת הבית מחדש, גם בפסח, גם בהשבת התורה והנבואה, חזקיהו הוא מלך צדיק בכל קנה מידה. בואו נחזור למלכים ב' לפרק שמתאר את מלכות חזקיהו, ותראו באיזו לשון הכתוב משתמש. אני במלכים ב' בפרק י"ח, והיא בשנת 3 להושע בן אלה מלך ישראל, מלך חזקיהו בן אחז מלך יהודה. בן 25 שנה היה ומולכו, ו-29 שנה מלך בירושלים, שמימו אבי בת זכריה. ויעש הישר בעיני אדוני ככל אשר עשה דוד אביו. הוא הסיר את הבמות ושיבר את המצבות וחרת את האשרה וחיטת נחש הנחושת אשר עשה משה, כי יד הימים ההם היו בני ישראל מקטרים לו ויקרא לו נחושתן. באדוני אלוהי ישראל בטח, ואחריו לא היה חמור בכל מלכי יהודה באשר היו לפניו. וידבק באדוני לא שר מאחריו, ישמור מצוותיו אשר ציווה אדוני את משה. והיה אדוני עמו בכל שיצא ישכיל, וימרוד במלך אשור ולא עבדו. תכף נגיע לסיפה הזאת. אבל הכתוב מתאר פה בסופרלטיב עמד חזקיהו, שזה מלך מדהים, לא היה כמוהו, אין עוד מלך שיש ניסוחים כאלה. בטח ואחריו לא היה כמוהו בכל מלכי יהודה ואשר היו לפניו. חד, לא בדרה, חד במלכות ישראל, מלכות יהודה. וידבק בשם, לא שם אחריו, שמור מצוותיו. עכשיו, השאלה העיקרית שאני רוצה לשאול בשיעור, איך ייתכן שבימי המלך הצדיק הזה, אנחנו רואים את נבואת מיכה? בואו נסתכל לרגע אחד על פסוק אחד שכולכם מכירים, בנבואת מיכה בפרק ג'. אני מדלק כרגע על הרקע. מיכה פרק ג' פסוק י' ב'. אומר הנביא כך, לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים עיין תהיה, והר הבית לבמות יער. לראשונה במלכות יהודה, בא נביא באופן מפורש, בא ואומר, הולך להיות פה חורבן של העיר ושל המקדש. עכשיו, למה אני אומר בכזאת ודאות שזה ימי חזקיהו? תסתכלו הרי בכותרת של מיכה, בפרק א' פסוק א', דבר אדוני אשר אל מיכה המורשתי, אל מיכה המורשתי, מימי יותם אחז חזקיהו מלכי יהודה, אשר חזה על שומרון וירושלים. אומר, למה שהנבואה הזאת היא מימי חזקיהו? פה יש דוגמה נפלאה של כלל שאומר שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, או שהתנך מפרש את עצמו. תסתכלו בירמיהו בפרק כ"ו. בירמיהו פרק כ"ו אנחנו מדברים על תחילת מלכות יהויקים, ורוצים להרוג את ירמיהו. למה? כי ירמיהו אומר, נתתי הבית הזה כשילו, ואת העיר הזאת אתן לי כלל לכל גוי הארץ. זאת אומרת, בא הנביא בסוף מלכות בית ראשון, בימי יהויקים, ואומר, הבית הזה, בית השם, יחרב כמו ששילו חרבה. אגב, אני חושב שזה לא רק, אין לי זמן להאריך כרגע בזה, זה לא שרוק מפנה איזושהי הצבעה טכנית לכיוון שילו. על מה שילו חרבה, בין השאר, על איזושהי תפיסה שהארון יושיע אותם בכל מחיר. מה זה בימי יהויקים, היכל השם, היכל השם, היכל השם המה, בירמיהו פרק ז', שהמקדש הפך להיות תעודת ביטוח. הוא לא אומר להם טכנית, תסתכלו, היה פעם משכן בשילו, שלפי בעל סדר עולם רבה, בגמר בזבחים, החזיק מעמד 369 שנה, אלא חרב המשכן ההוא. זה לא מה שהוא אומר. הוא אומר חרב המשכן, אבל תזכרו על מה חרב המשכן. על איזושהי תחושה שיש משכן, אנחנו מסודרים. אותו דבר גם כאן. יש מקדש, אנחנו מסודרים. הנביא ירמיהו בעצמו אומר בפרק ז', הגנוב, רצוח, נאוף, כתר לבעל, המערת פריצים היה בזה, כי לכו אל מקום אשר בשילו, וראו את שעציתי לו מבני רעת עמי ישראל. זאת אומרת, יש פה הצבעה לא רק טכנית על זה שהיה חורבן במשכן, אלא חורבן שהיה במשכן בגלל הסיבה שהיה חורבן במשכן, זה מה שהולך להתרחש כאן. ואז, וישמעו פסוק ז', וישמעו קונים ונביאים בכל העם את ירמיהו מדבר את הדברים האלה בבית אדוני. ויקרא לירמיהו לדבר את כל אשר ציוונו לדבר אל כל העם, ויתפסו אותו הקונים ונביאים בכל העם לאמור, מות מות, מדוע ניבאת בשם אדוני לאמור כשילו יהיה הבית הזה? והעיר הזאת תחרב מעין יושב, ויקהל כל העם אל ירמיהו בבית אדוני. ואז שומעים השרים, ואז ירמיהו עומד על נפשו ואומר, פסוק י"ד, ואני הנני בידכם, עשו לי כטוב וישב ביניכם, ידוע תדעו, כי אם ממיתים אתם אותי, כי דם נקי אתם נותנים עליכם ולעיר הזאת, יושב, כי באמת שלחננו אליכם, דבר מוזרכם את כל הדברים האלה. הפרק הזה מרתק, תבינו, יש מלא נביאי שקר, מלא נביאי שקר. עומד ירמיהו מתחנן, תדעו לכם, באמת השם דיבר איתי, אני לא סתם עובד עליכם. זה מה שהוא אומר, באמת השם שלח אותי, אני לא עובד עליכם. ויאמרו השרים, אני בירמיהו קבע פסוק ט"ז. ויאמרו השרים בכל העם אל הכהנים ואל הנביאים, אין לאיש הזה משפט מוות, כי בשם אדוני אלוהינו דיבר אלינו. ויקומו אנשים מזקני הארץ, ויאמרו אל כל קהל העם לאמור, מיכה המורשתי היה ניבא בימי חזקיהו מלך יהודה. ויאמר אל כל עם יהודה לאמור, כל הצבאות, ציון שדה תחרש וירושלים מהים תהיה והר הבית לבמות יער. ההמת המיתוך יזכה הולך יהודה וכל יהודה, הלו ירא את אדוני ואכל את פני אדוני, ונחם אדוני לרע שדיבר עליהם, ואנחנו עושים רע גדול על נפשותנו. הנה בא נביא אומר, תדעו לכם, מיכה פרק ג' יש לו תאריך. מה התאריך? ימי חזקיהו. הנבואה הזאת לא נאמרה בימי יותם, לא בימי אחז, נאמרה בימי חזקיהו. זאת אומרת, אצל המלך הצדיק הזה לראשונה, עם ישראל מתבשר שהמקדש והעיר תחרב. איך זה ייתכן? הדבר השני, אני חוזר ברשותכם למלכים ב' בפרק כף. אנחנו קצת מדפדפים, כי כפי שאמרתי, אם רוצים לקבל תמונה כוללת צריך לאסוף את זה מכל המקורות יחדיו. בסוף פרק כף אומר הנביא כך, אני בפסוק ט' ז', מלכים ב' פרק כף, פסוק ט' ז', ויאמר ישעיהו אל חזקיהו, ושמע דבר אדוני, הנה ימים באים ונישא כל אשר בביתך ואשר עצו אבותיך עד היום הזה בבלה, לא יוותר דבר, אמר אדוני, ומבניך שיצאו ממך שתוליד ייקחו והיו סריסים בהיכל מלך בבל. איך ייתכן שאצל מלך צדיק שניים מהדברים הקשים שעם ישראל מתבשר זה חורבן הבית וגלות לבבל? זאת בעצם השאלה שאני שואל. כדי לענות על השאלה הזאת באמת, אנחנו צריכים לנסות לקבל תמונה כוללת מה קורה אצל ימי חזקיהו. אני חוזר ברשותכם אל הדף. בדף, אם אתם רואים, בשנה השישית, תסתכלו מצד ימין, יש את התאריכים הפנימיים, אנחנו רואים שמלך אשור כובש את שומרון, וממלכת ישראל מוגלת לאשור. תסתכלו במלכים ב' בפרק י' ח'. כן? הדבר הזה מתואר בפסוק ט', והיא בשנה הרביעית למלך חזקיהו, שנה שביעית לאלושי מנלה, מלך ישראל, עלה שלמן עשר מלך שועל שומרון ויצר עליה, וילכדוה מקצה שלוש שנים בשנת שש לחזקיהו, שנת תשע לאלושי מלך ישראל ונקדש שומרון, ויגל מלך אשור את ישראל אשורה וינחם בחלך ובחבור, נהר אוזן ורמדי, על אשר לא שמעו בקול אדוני אלוהיהם, וילדו את בריתו, ויברו את בריתו, את כל אשר ציווה משה ואדוני, ולא שמעו ולא עשו. מה זה אומר לחזקיהו שנופלת ממלכת ישראל? איפה הגבול בין ממלכת יהודה לממלכת ישראל עובר? לא. אני מזכיר לכם, ממלכת יהודה זה יהודה ובנימין ביחד. האזור של בית אל, פחות או יותר. כן? זה צפון ממלכת יהודה. זוכרים מלחמות עשהו באשה שם, כל שם באזור ההוא, שם הגבול. אז מה זה אומר ששומרון נופלת? אומרת שמלך אשור, המעצמה העולמית, נמצאת בטווח אפס. כאן, מאוד קרובה. בכדורי קוראים לי זה כרטיס צהוב או כרטיס אדום, איך זה? אני לא בקיא כל כך בצבעים, אבל זה כרטיס ראשון שאומרים, תסתכל, אוטוטו, מגיעים אליך. פה, צמוד, קרוב. זה דבר ראשון. נפתח ברשותכם את ישעיהו פרק כף. בשנת בו תרתן אשדודה, בשלוח אותו סרגון מלך אשור וילחם באשדוד וילכדה. בעת ההיא, דיבר אדוני בישעיהו בן אמוץ לאמור, לך ופיתחת השק מעל מותניך, ונעלך תחלוץ מעל רגליך, ויזקן הלוך ארום ויחף. ואומר אדוני, כאשר לך עבדי ישעיהו ארום ויחף, שלוש שנים אות ומופת, על מצרים ועל כוש, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים, ואת גלות כוש נערים וזקנים, ארום ויחף וחשופי שתר ועד מצרים. וחתו ובושו מכוש מבטם, ומן מצרים תפארתם, ואמר יושב האי הזה ביום ההוא, הנה קום הבתנו אשר נסנו שם לעזרה, להינצל מפני מלך אשור, ואיך נמלט אנחנו. הכל זאת נבואה מאלפת לגבי עצם המעשה הזה. אתם מדמיינים את הדבר הזה? אני לא נכנס לשאלה אם זה ארום ויחף לגמרי או ארום ויחף, כמעט ארום ויחף. בא נביא, 3 שנים הולך ארום ויחף, ומה הוא אומר הנביא? מה הוא אומר? הוא אומר, כן ינהג מלך אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש, נערים וזקנים ארום ויחף חשופי שתר ועד מצרים. כלומר, הולך להיות פה, מה שאני מראה לכם זה הפרומו, זה מה שהולך להיות עכשיו, שכך ינהגו, ינהג מלך אשור. באותו זמן אמרנו המעצמה עולמית, מלך העולם, מלך אשור, ינהג עם מי? עם גלות מצרים כוש, עם שבי מצרים וגלות כוש. זה כבר לא כרטיס אדום, זה כבר אוטוטו נגמר, זהו. מה? עכשיו, על ארז רקע זה נאמר. כן, בבקשה. אתה צודק. עכשיו, בדיוק אני בא, אתה שואל שאלה מצוינת. אני עכשיו בדיוק בא לזה. מה שמתברר, שבמידה מסוימת, באופן דומה לאופן שהוא נהג בעניין הרוחני, הרי אני מזכיר לכם, יש מזבח ללוהד המסק. חזקיהו נכנס, לוקח את המזבח הזה וזורק אותו לנחל קדרון, משם לים המלח. מבאר כל עבודה זרה. זה העניין הרוחני. מה קורה מבחינה מדינית? מבחינה מדינית, חזקיהו מחליט החלטה אסטרטגית מדהימה. תזכרו, בואו נהיה בפרופורציות. ממלכת יהודה זאת ממלכה קטנטנה. לא ממלכה עולמית. משהו קטן. חזקיהו מחליט למרוד במלך אשור. 180 מעלות הפוך מאחז. גם רוחנית וגם מדינית. והפתרון שלו לצורך העניין זה למרוד. עכשיו, היות וזאת ממלכה קטנטנה, למרוד הוא לא יכול לבד. אין לזה שום טעם. אין לזה שום ערך. אין, הוא לא מסוגל מבחינה צבאית למרוד לבד באשור. אז הוא קורט ברית עם כמה וכמה מעצמות. הראשונה בהן היא מצרים. השנייה בהן היא בבל. השלישית בהן זה חלק מערי פלשת. הרביעית בהן זה חלק מערי פניקיה בצפון. ברית אזורית שהיא תילחם במעצמה העולמית. זאת התוכנית של חזקיהו להתמודד עם המעצמה האשורית. אם כך אנחנו מבינים, אז הנבואה בפרק כ' מקבלת משנה תוקף, משנה משמעות. זאת אומרת, למה הולך הנביא ישעיהו 3 שנים ארום ויחף? כי הוא רוצה להזהיר מפני הדבר הזה. בואו ברשותכם נעבור לפרק למד בישעיהו. לא שמעתי? להזהיר שהמעצמה העולמית כך התנהג עם שבי מצרים. זאת אומרת, אתם חושבים שמצרים אתם יכולים להישען עליה? הייתי אומר את זה בלשון רב שקר אחרי זה שמגיעו שלם. מה זה משענת? כנראה רצות זה מצרים. אתם נשענים על מצרים לכרות ברית כנגד המעצמה העולמית? אין לכם סיכוי. ככה זה ייראה, ככה ילכו בשבי. תסתכלו, יש פה ביטויים קשים וחזקים. אני, מה? לא שמעתי? מה, שהיו בשבי מצרים? הברית עם מצרים התקיימה. זה שמצרים הוכיחה את עצמה כמשענת רקני הרצות, זה הוכח. האם היה תהליך ממש שהלכו בשבי למצרים? זה קורה בשלב יותר מאוחר, אבל לא בשלב הזה. אני קורא בישעיהו פרק למד, הוי בנים סוררים, נאום אדוני לעשות עצה ולא מיני, ולנסוך מסכה ולא רוחי, למען צפות חטאת על חטאת. ההולכים לרדת מצרים ופי לא שאלו, לעוז במעוז פרעו, ולחסות בצל מצרים. ולכם עוז פור לבושל, וחסות בצל מצרים לכלימה. כן? למה מדמה הנביא את הברית הזאת? לנסוך מסכה זה עבודה זרה. לכרות ברית, תבינו, במובן הרוחני, לכרות ברית עם מצרים, זה לחזור לפני המצב של אנוכי השם אלוקיך שרציתי מרם את ישראל מבית עבדים. זה להגיד, אני עכשיו נשען על מצרים ולא על השם. זאת אמירה. מעבר ללב שיש על עם ישראל ועל המלך בפרט לחזור למצרים ולהישען על הסוסים. תכף תראו איך הנביא מתבטא בהמשך. תסתכלו בפסוק י' ג' לכן יהיה לכם האבון הזה כפרץ נובל ניבא בחומה נשגבה, אשר פתאום לפתע יבוא שברה. פסוק ת' ו' כי כה אמר אדוני אלוהים, קדוש ישראל, בשוב ונחת תיוושעון, בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם, ולא אביתם, ותאמרו לא, כי על סוס ננוס, על כן תנוסון, ועל קל נרכב, על כן ייקלו רודפיכם. כן, משחק המילים הוא מאוד חד. אבל מה הנביא אומר? הנביא אומר, תפקיד מלך ישראל זה לא לעשות מזרח תיכון חדש. זה לא התפקיד שלו. אתה לא ממונה על הנהגת העולם באופן עולמי. בשוב ונחת תיוושעון. זה מה שהוא אומר. בשקט ובבטחה תקבעו אתכם. לא, לא על סוס. זה לא יועיל. זה בפרק למד. אני מדלג בשותכם מקוצר זמן לפרק למד א'. הוי היורדים ממצרים לעזרה על סוסים ישענו. ויפתחו על רכב כי רב. ועל פרשים כי עצמו מאוד ולא שהוא על קדוש ישראל. ואת אדוני לא דרשו. פסוק ג' ומצרים אדם ולא אל. וסוסיהם בשר ולא רוח. ואדוני יתה ידו וחשל עוזר ונפל עזו, ויחדיו כולם יכליון. נבואות קשות ביותר שבהם הנביא אומר למלך, אתם הגעתם למקום הלא נכון. אתם עושים דבר שהוא חמור ביותר. שאתם קורטים ברית עם מצרים, אבל מעבר לברית הספציפית עם מצרים, זה לא תפקידכם. אתם לא ממונים על הסדר העולמי, שמעצמה כל כך קטנה כמו מלכת יהודה, היא תיקח על עצמה את הרצון למרוד במלך אשור, ולעשות ממש ברית בינלאומית נגד אשור, זה לא המקום שלכם. אתה צריך, ישעיהו אומר, בפרק ת' אמרנו, פתחנו בזה, לסעד את הממלכה בצדקה ובמשפט. אתה לא ממונה כרגע על סידור עולמי למזרח התיכון. זה לא מקומך. בשוב ונחת תיוושעון. כן, בבקשה. אצל שלמה צריך לדון בזה. אני לא אכנס לזה עכשיו. צריך לדון. תראה, אחד הדברים שקשה לנו מאוד לדמיין, אתה שואל שאלה מצוינת. אנחנו לא מבינים מה זה אומר מלך שיש בצידו נביא. יש בצידו נביא. אפשר לשאול. אפשר לברר. זה לא אתה בר בשטח לבד. תסתכלו למשל, בישעיהו פרק כף ב', זה רק כדי, אני ממש ענה בקצרה כי אני רוצה עוד להספיק כמה דברים. תסתכלו למשל, הנביא מתאר את המציאות של הביצורים בירושלים, פסוק ת', אני מתחיל פסוק ת', ישעיהו כבד פסוק ת', ואת בקיי עיר דוד ראיתם כי רבו, ותקבצו את מהבריכה התחתונה, ואת בתי ירושלים ספרתם, ותיתצו הבתים לבצר החומה, ומקווה עשיתם בין החומותיים לבין הבריכה הישנה, ולא היבטתם אל עושיה, ויוצרה מרחוק לא ראיתם. הנביא לא בביקורת על עצם הביצורים. אתה יכול לבצר את הממלכה, אבל בדקת לאן זה הולך? שאלת הנביא? יש פה אפשרות לברר, ואתה לא עושה את זה. עכשיו, הקושי הגדול זה שבעצם זה לא רק בעיה של עבודה זרה, רק של עבודה זרה בזה שקראת הברית עם מצרים. מה הדבר הזה גורם? בואו נעשור ברשותכם למיכה פרק ג'. לפסוק ת'. מיכה ג' פסוק ת'. שבעו נא זאת ראשי בית יעקב וקציני בית ישראל, המתעבים ממשפט, ואת כל הישרה יעקשו. בונה ציון בדמים וירושלים בעבה, ראשיה בשוחד ישפוטו, וכהניה במחיר יורו, ונביאיה בכסף יקסומו. ועל אדוני ישנו למור, על אדוני בקרמנו לא תבוא לו נורא. לכן בגללכם ציון שדה תחרש, וירושלים איים תהיה, והבית לבמות יער. למה בא עכשיו בשורה על החורבן? כי כרגע בירושלים כולם מושחתים, כולם. זה מה שהפסוק אומר. הרי ראינו קודם שזה ימי חזקיהו. כולם מושחתים, למה? מי מוזכרים פה? הראשים, הכהנים, הנביאים, כולם מושחתים. כולנו זוכרים, אני מקווה, את ישעיהו פרק א', כן? הפטרת פרשת חזון. אני מתחיל מפסוק א', ישעיהו פרק א', פסוק א'. איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, מלאתי משפט, צדק ילין בה ועתה מרצחים, כספך היה לסיגים, סובעך מהול במים, שרייך סוררים, וחברי גנבים, לא אוהב שוחד ורודב שלמונים, יתום לא ישפוטו, וריב אלמנה לא יבוא עליהם, לכן נאום האדון אדוני צבאות, אביר ישראל, הוי אנחם מצרי, ואינקמה מאויביי, ואשיבה ידי עלייך, וצרוב כבור סיגייך, ואסירה כל בדילייך, ואשיבה שופטייך כבראשונה, ויועצייך כבתחילה. אחריכן יקרא לך עיר הצדק, קריה נאמנה, ציון במשפט תיפדה, ושווה בצדקה. הראשונים על אתר אומרים, זה ימי חזקיהו. כידוע, כל נביא ניבא בסגנון אחר. אבל גם מיכה, שסביר להניח שהוא תלמידו של ישעיהו, וגם ישעיהו, אפשר להגיד שזה שני פרקי זמן, אפשר להגיד שזה שני סגנונות שונים, כי ישעיהו לא מדבר על חורבן. מיכה אומר חורבן באופן מפורש. אבל התופעות הן זהות. מה שמתואר פה, שירושלים מושחתת, שהשלטון בה, כן? הוא מזכיר כאן שרים, הוא מזכיר כאן את המציאות החברתית הכל כך קשה, וירושלים היא עיר צדק, שמה צדק. לא מקרה הוא שלפי מה שמקובל בחזל, שמלכי צדק, מלך שלם הוא מלך ירושלים, שזה שמו. ואדוני צדק מלך ירושלים מיושע, זה גם שמו. וצדקיהו אחרון מלכי בית יהודה, גם כן יסוד הצדק מופיע בשמו. שם זה מהות, שם זה לא תואר טכני. אם אין בצדק, אין הצדקה לקיומה. מה זה אומר? זה אומר שחזקיהו, ברגע שהוא לקח על עצמו את הברית העולמית הזאת, עם מצרים, עם בבל, עם כל האחרות, הזניח לחלוטין את המציאות הפנימית. מה קורה במציאות הפנימית? במציאות הפנימית, ירושלים והשלטון מתחת לחזקיהו מושחת. אני אתן דוגמה מובהקת ומפורסמת. נחזור בשבילכם לישעיהו כ"ב לגבי שבנה. תסתכלו בפסוק תת וב. ישעיהו כף בית, פסוק תת וב. כה אמר אדוני אלוהים צבאות, לך בו אל הסוכן הזה, על שבנה אשר על הבית. מה לך פה ומי לך פה, כי חצבת לך פה קבר, חוצבים מרום, קברו חוקקי ועשה למשכן לו. הנה אדוני מטלטלך טלטלה גבר ואותך עתו. צנוף יצנופך צנפה כדור על ארץ רחבת ידיים, שמה תמוד ושמה מרכבות, כבודך כלון בית אדוניך. ועדפתיך ממצבך וממעמדך יהרסך. והיה ביום ההוא, וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו, והלבשתי כותונתך, ואבנתך אחזקנו, וממשלתך אתן בידו, והיה לאב ליושב לירושלים ובית יהודה. ונתתי מפתח בית דוד על שכמו, ופתח ואין סוגר, וסגר ואין פותח, ותקרתיו יתד במקום נאמן, ולחיסה כבוד לבית אביו. ותלו עליו כל כבוד בית אביו, הצאצאים והצפיות, כל כלי הקטן, מכלי הגנות ועד כלי הנבלים, היו לנו אדוני צבאות תמוש שיתד את הכל במקום נאמן, ונגדעה, ונפלה, ונכרת המסע אשר אליה, כי אדוני דיבר. נבואה קשה ביותר. מה זה התפקיד הזה, אשר על הבית? על הבית, אשר על הבית, אתם ודאי מכירים עוד דמויות שהם אשר על הבית. עובדיה אשר על הבית. אליקים בן חלקיהו אשר על הבית. ועוד אחרים. אשר על הבית, לפי עניות הבנתי, במצב שיש מלך, זה משהו שמקביל לראש ממשלה. זה לא פקיד חשוב בלשכת המלך. זה אדם מרכזי בממלכה. שמה הוא אומר לו חזקיה, ישעיהו? אמר לו, מה אתה בחייך חצבת לעצמך פה קבר? אגב, אני אומר בסוגרים, זה דבר מרתק, בכפר השילוח מול עיר דוד, נמצאה, יש שם עשרות קברים מימי בית ראשון, שנתגלו בחפירות, או בסקרים יותר. על אחד הקברים נמצאה כתובת. מה כתוב בכתובת? אני אומר לכם את הלשון של הכתובת, שהיא כתובה בעברית קדומה. זאת קבורת, וכמובן שברו במקום הכי קריטי, אבל הסיומת זה יהו אשר על הבית. אין פה כסף וזהב, כן, זה בעברית אני אומר לכם, זה מה שכתוב בעברית. בעברית רק בכתב עברי קדום. אין פה כסף וזהב, כי אם עצמותיו ועצמות עמתו איתו. ארור האדם אשר יפתח את זאת. פרופסור אביגן, שפיינח את הכתובת הזאת, רצה לטעון שמאוד ייתכן שזה קברו של שבנה. אז פה כתוב יהו אשר על הבית, אז מצינו ששם השם פעמים הופך להיות א', כן? שיש פה סוג של ביקורת או של ירידה במעמד. שבנה אשר על הבית, זה השם שלו. אולי השם המקורי שלו היה שבניו, כסיומות של הרבה מאוד מן השמות בימי בית ראשון. אבל זה רק בא לומר, יש אחד השרים המרכזיים פה, שעצם ככל הנראה, וחזל יש להם עריכות בזה, בנאמר בסנדרין ועוד, שכנראה הוא זה שמנהל את העניינים. וזה מאוד מעניין, אמרנו חזקיהו המלך צדיק, כשהוא שומע את הדבר הזה, הוא באמת מחליף את שבנה. במשלחת שתצא, כשתבוא, תכף נראה את זה, כשהיא בא רב שקה כבר לירושלים, בשנה 14, חזקיהו, מי שיוצא אליו, זה אליקים בן חלקיהו אשר על הבית. וכתוב שבנה סופר, ודנים, זה שבנה סופר עם תרי שבנה אבו, תוספות אומר תרי שבנה אבו, או שזה שבנה אחד, אבל הוא רב ממעמדו כאשר על הבית לסופר, זה תפקיד הרבה יותר משני והרבה יותר קטן. כלומר, המציאות של הברית העולמית הזאת צמצמה מאוד את היכולת של חזקיהו לעסוק באופן רציני במשפט ובצדקה, שזה יהודו, אני מזכיר, זאת הנבואה. לשם זה ראו אור גדול, אור גדול, יש פה פוטנציאל של ישוע. אני מזכיר לכם בלשון הגמרא בסנהדרין פרק חלק, ביקש רק תוכלו לעשות חזקיהו משיח ולא הסתייע. היה פה אהבה אמינה, זה מלך צדיק, אבל הוא בחר בדרך הזאת. עכשיו תסתכלו לאחן הדברים מגיעים. אני חוזר ברשותכם למלכים ב' פרק יוד ח', פסוק יוד ג', מלכים ב' יוד ח', פסוק יוד ג'. וב-14 שנה למלך חזקיהו, עלה סנחריב מלך אשור על כל ערי יהודה בצורות והתפסם. נכון, דיברנו על האזורות הקודמות, דיברנו על נפילת ממלכת ישראל בשנה התשיעית לחזקיהו, ודיברנו על הליכת הנביא 3 שנים ערום ויחף, שמבשר על גלות כוש ומצרים. וישלח חזקיהו מלך יהודה אל מלך אשור לכיש לאמור, חטאתי שוב מעלי את אשר תיתן עלי אשא. וישם מלך אשור על חזקיהו מלך יהודה 300 כיכר כסף ו-30 כיכר זהב, שזה סכום עצום. ויתן חזקיה את כל הכסף הנמצא בית אדוני ובאוצרות בית המלך. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל אדוני ואת האומנות אשר ציפה חזקיה מלך יהודה ויתנם למלך אשור. הרב יואל פה תמיד מדייק דיוק מאוד יפה בפסוק הזה, פסוק ט"ז. בעת ההיא קיצץ חזקיה את דלתות היכל השם ואת האומנות. מי ציפה אותם? חזקיה מלך יהודה. כן? חזקיה מלך יהודה ציפה, מה זאת אומרת ציפה את האומנות? הרי זה הבית שהוא קיבל מאחז, התחלנו באחז. היה צריך תיקון גדול במקדש כשחזקיהו מגיע אליו אחרי ימי אחז. אחד הדברים שהוא עושה, שהוא מצפה את הדלתות של האחד. מה קורה עכשיו? חזקיהו, המלך הצדיק הזה, מגיע מלך אשור, אומר, טוב, אני, אין, טוב, אין ברירה, כן? מה שתיתן עליי עשה. והוא נותן לו מס אדיר, ייתן חזקיהו את כל הכסף הנמצא בית השם, לא באוצרות בית המלך רק. לא הבנתי, מה, אתה בעל בית על האוצרות של בית השם? כן, בבקשה. חשבתי שאתה רוצה לשאול. אתה בעל הבית על אוצרות בית השם? אתה חזקיה לוקח את אוצרות בית השם? לא יודע כרגע, אם זה בדק הבא, אם יש פה מילה, אין פה מילה. אני מדבר, זה אוצרות בית השם, זה לא אוצרות בית המלך. מה, אתה מקצץ בציפוי של דלתות היכל השם שאתה בעצמך כיסית? תסתכל להיכן זה הוביל אותך. כלומר, המרד הזה שהחלטת עליו בלי לשאול את הנביא, זה מרד שהביא אותך א', דבר ראשון, באמת למצב מוסרי חברתי נורא, שהתוצאה הישירה שלו היא נבואת חורבן, ב', זה מביא אותך למצב שאתה בעצמך צריך להסיר, כן, זה כל כך סמלי, את דלתות היכל השם, את הציפוי אתה, שאתה שמת, אתה צריך עכשיו להסיר. אם נסתכל במלכים ב' בפרק י"ט, בסופו של דבר, שוב, לא לנו זמן לראות את זה בפנים, אבל אני מניח שפרקים ידועים, בסופו של דבר, אחרי אשור, אשור הייתה העיר השנייה בחשיבותה ממלכת יהודה, וכידוע שם נעשו חפירות, ויש בנינווה נמצאו תבליטים מאוד מרשימים של כיבוש לכיש, ובחפירות שנעשו בלכיש מצאו ממש את השרידים של המצור האשורי ממש על גבי השער, עם אפשרות ממש לשחזר בצורה מדויקת ולהתאים בין התבליט בנינווה לבין החפירות הארכיאולוגיות, לבין מה שכתוב כאן. זה בצורה מאוד יפה. לכיש העיר השנייה בחשיבותה, אחרי לכיש זה ירושלים. אז בסוף מגיע רב שקל ירושלים, ומנגח את כולם, את המלך, את העם. ואז כשיש פה כזה חילול השם גדול, באים להגיד לחזקיהו, אז הוא אומר, בוא נשאל את ישעיהו, כאילו, מה לעשות? ואז כשהוא כבר פונה לישעיהו, שוב, אני בגלל קוצר הזמן, אני רק מביא את התשובה בפרק כף, תסתכלו, סליחה, בפרק י"ט, במלכים ב', בפסוק למד ב', זאת תשובתו של ישעיהו לשליחים שחזקיהו שלח, לשאול אותו אחרי שרב שקה צר על ירושלים ואמר את מה שאמר. לכן כה אמר אדוני מלך אשור, לא יבוא אל העיר הזאת ולא יורה שם חץ ולא יקדמנה מגן ולא ישפוך עליה סוללה, בדרך אשר יבוא בה ישוב, ואל העיר הזאת לא יבוא נאום אדוני, וגנותי אל העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי. לא למען חזקיהו, למעני ולמען דוד עבדי, אני אגן על ירושלים. והיא בלילה ההוא, ויצא מלאך אדוני וירא במחנה אשור 185 אלף, השקיעו בוקר, והנה כולם פגרים מתים. ויסב וילך וישוב שרחם מלך אשור וישב בנינווה, שם הוא מוצא את מותו. במילים אחרות, מה בא הנביא ואומר לחזקיהו? הרי בסופו של דבר, אם היה לנו זמן, היינו מראים כמה וכמה פסוקים שבהם מאוד ברור שהישועה הזאת, הרי חז"ל אומרים לנו שהישועה הזאת הייתה בליל הסדר, נכון? כך חז"ל אומרים. כן, זה הפוך על הפוך, הרי הוא הלך לכרות ברית עם מצרים. עכשיו יש סוג של יציאת מצרים חדשה. כן? זה כנגד זה. אבל זאת ישועה בלשון הנביא, בחרב לא איש. יש פה מלאך השם שעובר. בפרק אחר כתוב שהוא פוסח על הבתים, כן, לשון פסיכה, שהיא קשורה לפסחים, לפסח, היא ברורה. יש פה ישועה בחרב לא איש. כל הבריתות שלך, חזקיהו, כל הביצורים שלך, אתם בוודאי מכירים, חלק מכם מכירים את נקבת חזקיהו, את הביצורים שיש בירושלים, מה שנקרא חומה רחבה, בתוך העיר העתיקה שמיוחסת לידי המחקר בימי חזקיהו, כל אלה לא הועילו. לא הועילו. הישועה היא בחרב לא איש. והישועה היא, כן, וגנותי על העיר הזאת להושיעה, למעני ולמען דוד עבדי, לא למען חזקיהו. הקדוש ברוך הוא מגן על ירושלים בזכותו של דוד. ובזכות דוד הוא בפועל גורם לכך שתהיה פה ישוע ניסית. אם אני מנסה לסכם לפחות הנקודה האחת שבחרנו לעסוק בה, קודם כל, אין ספק שחזקיהו הוא מלך צדיק. אני לא חוזר בי מן הכותרת. חזקיהו הוא בדרך מלך צדיק. אגב, פרק שלא הספקנו לעיין בו, כשכבר באים לבשר לו, אז הוא ממש ממש, הוא מתאבל על זה, הוא מתפלל על זה, הוא מתחנן על זה. אני מזכיר לכם שהוסיפו לו 15 שנה, שהייתה אבא אמינה, שהחיים שלו הרבה יותר קצרים, כתוצאה מן התשובה הגדולה שלו, מן התפילה הגדולה שלו, מן המעשים שהוא החליף את שבנה בלהקים בן חלקיהו, הוא לקח מאוד ברצינות את דברי הנביא. אבל הוא טעה. הייתה פה טעות, שהמחיר שלה הוא נורא. א', הבשורה על החורבן, דבר שני שגם לא הספיקת לטפל בו מקוצר זמן, זה כמובן הנבואה של הגלות לבבל. כי מה קורה? אני רק אגיד כבר על פה, לא ניכנס בפנים לפסוקים, כי אין לנו את הזמן, אבל בא, חז"ל באים מתארים, זאת אומרת, הפסוק מתאר שחזקיהו היה חולה, ובאו נציגים של מרודך מלדן בן מלדן מלך בבל. אני מזכיר לכם, בבל היא חלק מן הברית הצבאית. באים לדרוש בשלומו של חזקיהו, כן? לקחת 60 מהמחלה שלו, כן? באים לדרוש בשלומו. ומה בתוך הדרישה הזאת בשלומו? הוא מראה להם שם את כל האוצרות שיש. מה זה האוצרות שיש? הרי הוא נתן את הכל כבר למלך אשור. איך יכולים להיות אוצרות? מתברר שחזקיהו לקח את כל השלל של כל ה-185,000 אי שנפלו כבגרים מתים והחזיר אותו. והוא מראה את זה למלך בבל, לנציגי מלך בבל. ועל זה יש לו נבואה קשה כל כך, שהבנים שלו יהיו סריסים במלך בבל, בבבל. זה מאוד קשה. אני חושב שאחד המסרים, אני חושב שהמובהקים של הפער הזה, זה מה היחס בין מציאות רוחנית וחברתית פנימית לבין מציאות חיצונית. כשמראש הנביא אומר, ילד יולד לנו, יסעד את הממלכה בצדקה ובמשפט, הוא מתכוון לא רק להגיד שזה הייעוד שלו, אלא שהייעוד הזה הוא זה שיאפשר את הקיום הראוי, המוסרי, אבל גם המעשי של הממלכה. ואם זה לא קיים, לא יועילו כל הבריתות עם כל העולם. הייעוד של מלכות ישראל הוא קודם כל תיקון החברה. הוא תיקון החברה בפנים. ובנקודה הזאת חזקיהו, בגלל התעסקותו, בגלל טעות הזאת של הברית עם מצרים ובבל וכל האחרים, את הנקודה הזאת הוא לא הספיק לחזק. והמחיר של זה, כפי שהנביא אומר, הוא מחיר נורא. שלראשונה בשורה על חורבן, לראשונה בשורה על גלות לבבל, המחקר הארכיאולוגי הראה בצורה מאוד מרשימה, שמימי חזקיהו עד החורבן, כל ממלכת יהודה שרופה וחרבה. לא נשאר כלום, רק ירושלים ניצלה, למעני ולמעד דוד עבדי. אבל כל ממלכת יהודה נחרבה. ובעצם אותה נבואת מיכה שבזכות תשובתו הענקי של חזקיהו נדחתה אבל לא בוטלה. בסופו של דבר, אחר כך, אחרי ימי חזקיהו, אנחנו מגיעים לימי מנשה, אחר כך אנחנו מגיעים לימי יהויקים, מגיעים לימי צדקיהו, ובסופו של דבר החורבן הזה שכבר הניצנים הראשונים שלו צסו כאן בימי חזקיהו, בסופו של דבר התממש בימי צדקיהו. יישר כוח חברים. שלום. Thank you.